חי תמיד איתי כל חיי.
מתוך דברי בעל המאור ושמש על פרשיות השבוע שעוסקות במשכן, צריך להתעורר בהתעוררות גדולה בכל שנה ושנה כשעוסקים בפרשיות הללו, תרומה עד פקודי, וללמוד בכל שנה ביתר תשובה ואהבה ויראה מהשנה שעברה, ביתר שאת וביתר עוז ותשובה יתרה, להמשיך עליו קדושת המשכן וחיליו, לקבל השראת אלוקות כלשהי.
Yeah.
נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי, י"ג אדר א' תשפ"ד, ערב פורים קטן, נדבר על כך בהמשך, 22 בפברואר 2024, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי. בסיכומו של עוד שבוע של לחימה, עמנואל שילה כותב הבוקר בשבע על המערכה את המילה הכלה בהקשר של אסטרטגיה צבאית, שמעתי בפעם הראשונה לפני 20 שנה בסיור שנערך לנציגי העיתונות הדתית בגזרת אוגדת עזה, שהמפקדה שלה ישבה באותם ימים בתוך הרצועה סמוך לגוש קטיף. את הסיור בשטח הדריך קצין בדרגת סגן אלוף שהיה אז מפקד גדוד 51 של גולני, וכיום הוא ראש אכ"א, אלוף יניב עשור. על אסטרטגיית ההכלה קיבלנו הסבר מקיף ובהיר ממי שהיה אז מפקד פיקוד דרום, האלוף דן הראל, בהרצאה מלווה במצגת ממוחשבת שהייתה אז בגדר חידוש טכנולוגי. שוב, אנחנו מדברים על לפני 20 שנה. אלה היו הימים שלאחר מבצע חומת מגן המוצלח, שבמסגרתו כבשו כוחותינו את שכם, רמלה ושאר הרי יהודה ושומרון, ובעקבותיו חודשו הפריסה המודיעינית ויכולת הפעולה של צה"ל מול מוקדי טרור בתוככי הערים שנמסרו לשלטון הרשות הפלסטינית. שאלנו את אלוף פיקוד הדרום, מתי יגיע תורו של מבצע דומה לחיבוש ותיאור מעוזי המחבלים בעזה, בחניונס ורפיח? האלוף הראל הסביר לנו שבעזה לא יהיה מבצע דמוי חומת מגן, משום שבעזה הוחלט על מדיניות אחרת, מדיניות ההכלה. העיקרון של מדיניות ההכלה, הסביר לנו הראל, הוא שאנחנו לא מתערבים במה שקורה מעבר לגדר הסמלית, שחצצה וסימנה את קו הגבול בין שטח יישובי גוש קטיף וסביבתם, לשטח שנמסר לשלטון הרשות הפלסטינית. משמעות ההכלה היא שגם אם אנחנו יודעים ואפילו רואים התארגנות של החמאס או של מחבלים מארגון אחר שמצטיידים בנשק ומתאמנים בו, אנחנו לא מתערבים. כל עוד זה קורה מעבר לגדר, אנחנו לא נתקוף אותם, רק אם הם ינסו לחדור לשטחנו, אז נטפל בהם. גם בלי להיות מומחים גדולים לענייני צבא וביטחון, ההסבר לא התקבל על דעתי ועל דעת עוד כמה מחבריי לסיור. מדיניות שמאפשרת לארגוני המחבלים להתעצם צבאית, ללא הפרעה, נראתה לנו מסוכנת והרת אסון. מסירת השטחים בעזה וביהודה ושומרון לשלטון של הרשות הפלסטינית בהסכמי אוסלו, לובטה בהבטחה חגיגית של ממשלת רבין ופרס, שעוגנה בהסכמים חתומים, כי שטחי הרשות הפלסטינית יהיו מפורזים מנשק, מלבד כלי הנשק שנמסרו בהסכמה ובאישור לאנשי המשטרה הפלסטינית. ההצטיידות של מחבלי החמאס בפצמרים וברקטות אל קסאם ששוגרו בירי תלול מסלול ליישובים בטווח של עד קילומטרים ספורים בגוש קטיף וביישובי העוטף הייתה הפרה בוטה של ההסכם. גם ההבטחה שאשף ילחם בחמאס בלי בגץ ובלי בצלם לא בדיוק קוימה, שלא לדבר על כך שכוחות הרשות הפלסטינית עצמם הפכו לאויב גלוי מאז פרוץ האינטיפאדה השנייה. התקשינו להבין מה הסיבה להבדל בין עזה ליהודה ושומרון, מדוע צהל לא פועל בעזה, כמו שהיטיב לפעול ברמלה, בחניונס, כמו בג'נין. גם האלוף דן הראל לא נשמע משוכנע מאוד, והציג את מדיניות ההכלה הדפנסיבית כהחלטה, כלומר המתגוננת, כהחלטה של הדרג המדיני בראשות ראש הממשלה אריאל שרון. בדיעבד מתברר שלהחלטה להכיל את הטרור העזתי הייתה השפעה קריטית על הידרדרות המצב הביטחוני באזור, ששימשה לאריאל שרון אילה לנסיגה כוללת מרצועת עזה ולעקירת כל היישובים במסגרת תוכנית ההתנתקות. הימין האידיאולוגי והמפגינים הכתומים התריעו והזהירו שעזה הנטושה תהפוך לחממת טרור מתעצמת, ושהרקטות הפרימיטיביות ישודרגו לרקטות מתקדמות יותר שיחסו טווח גדול הרבה יותר. אתם זוכרים, בגוש קטיף זה היה פצמרים כאלה. מה זה לעומת מה שנורא בשנים שאחרי? גם בלי מה שקרה, כן, הדברים הנוראים של שמחת תורה. אבל אפילו הטפטוף הזה כל השנים היה של רקטות הרבה יותר משוכללות ומסוכנות. אבל בממסד הביטחוני הישראלי התאהבו במדיניות ההכלה של התכנסות והתבצרות מאחורי גדר, תוך מתן אפשרות לאויב להתחמש כאוות נפשו. הסבירו לנו שאם רק נסיים את הכיבוש בעזה ונחזור לגבולות 67, תהיה לנו לגיטימציה מלאה להגיב על כל מתקפה מכיוון עזה באש מנגד קטלנית, מרתיעה ואפקטיבית. אין צורך להיות שם בפנים, בתוך הבוץ העזתי, לחטוף פיגועים ולדמם. ומה אם הם ימשיכו לראות עלינו גם אחרי הנסיגה? נשאל הרמטכ"ל דאז דן חלוץ והשיב, מה הבעיה? גם לנו יש מרגמות. הממסד הביטחוני הישראלי לא שאל לעזרות הימין האידיאולוגי. הוא חגג את הנסיגה מעזה, האמין שמדובר בצעד נכון וצודק, וטען שניתן יהיה להרתיע את הטרור העזתי באמצעות הפצצות מהאוויר ומעבר לגדר. כישלונה של קונספציית ההתנתקות התברר מהר מאוד. חצי שנה לאחר שעזב אחרון החיילים את הרצועה, התקיימו בחירות לפרלמנט הרשות הפלסטינית, ארגון חמאס שהנסיגה נתפסה בצדק כניצחון מזהיר שהושג כתוצאה מהמאבק הטרוריסטי שלו נגד ישראל, מבחינתו זכה ברוב בפרלמנט הפלסטיני, ואיסמעיל הנייה מונה בידי הראיס אבו מאזן לתפקיד ראש הממשלה. בהמשך, לאחר שהנייה הודח מתפקידו, מרדו אנשי חמאס בשלטונו של אבו מאזן ותפסו בכוח הנשק את השלטון בעזה. עזה תחת שלטון חמאס הפכה למדינה נשלטת בידי ארגון טרור ומשועבדת למטרותיו. התגרויות חמאס והתקפותיו הפכו את המצב ביישובי עוטף עזה לשגרה של חיים תחת איום מתקפת רקטות שיכולות להגיע בכל רגע לכל בית. ההנחה כי ניתן יהיה להרתיע את הטרור רק באמצעות ירי מנגד הוכח כאשליה, וצהל נאלץ שוב ושוב לבצע סבבים חוזרים של מבצעים בעזה. חטיפת גלעד שליט בידי חמאס בשנת 2006 והחזקתו בשבי במשך 5 שנים, בלי שנצליח להגיע אליו ולשחררו, חשפה עד כמה דלה הפריסה המודיעינית של ישראל בעזה אחרי הנסיגה. אבל גם כשהנשק הרקטי שבידי החמאס עלה עוד מדרגה והגיע עד לתל אביב, ממשלות ישראל והממסד הביטחוני סרבו להכיר בטעות ולהסיק את המסקנה המתבקשת, יש לכבוש את עזה מחדש, לנקות אותה מנשק ומארגוני טרור, ולהחזיר אותה לשליטה ישראלית לכל הפחות במובן הביטחוני. במקום זה התמכרנו לשגרה של התמגנות מפני מתקפות חוזרות על יישובי הדרום ועל ערי המרכז, מציאות ששום מדינה נורמלית לא הייתה מוכנה להשלים עמה. במקום לתקוף את האויב הטרוריסטי ולהשמיד את כוחו הצבאי, קיבלנו על עצמנו התמגנות. בנינו ממדים בכל בית, פיזרנו מיגוניות בכל אזור הדרום המערבי. פיתחנו תורה שלמה של התראות, הזקות וריצה למרחבים מוגנים. הפכנו למעצמה טכנולוגית של פיתוח טילים נגד טילים בעלות מטורפת. התגאינו בביצועים של פאר הטכנולוגיה הישראלית כיפת ברזל, וקיבלנו בהשלמה גם את הנזק שנגרם משיעור מסוים של פספוסים בלתי נמנעים שלה, של כיפת ברזל. גם עם האיום האסטרטגי, זה שיעור היסטוריה פה, כן? למי שמצטרף אלינו זה אתה, עמנואל שילה כותב בטור שלו על סיור, על תדרוך ביטחוני שהיה לו לפני 20 שנה, עוד לפני ההתנתקות, בדרום עם האלוף דן הראל, ועם תפיסת ההכלה הצבאית והמגננה וכולי וכולי, והוא מתאר מה קרה מאז ועד היום. גם עם האיום האסטרטגי שנשקף ממדיניות חפירת המנהרות של החמאס, ניסינו להתמודד באמצעות החלה. בהשקעה של מיליארדים בנינו מכשול שנועד למנוע פיגועים באמצעות מנהרות תקיפה שחודרות לשטחנו. מפוטנציאל הנזק של מפעל המנהרות שבנה חמאס בעומק הרצועה, השתדלנו להתעלם. היום ברור שגם המנהרות האורפיות שם היו גורם מתמרץ לנקיטת האסטרטגיה ההתקפית של חמאס, שאת מחירה הנורא שילמנו בטבח של שמחת תורה. סינואר יצא למתקפה הזאת מתוך מחשבה שמאות קילומטרים של מנהרות יספיקו לכוחותיו הגנה מפני מתקפות אוויריות, ושהפירים הרבים שיוצאים בכל פינה יאפשרו להם לגבות מצהל מחיר דמים בלתי נסבל במקרה של מתקפה קרקעית. בימים אלו, כאשר הוא מתרוצץ במחילותיו כאחבר מבועל כדי לחמוק מידי כוחותינו, שמחפשים אחריו במנהרות חאן יונס, הצורר כבר מבין מן הסתם שהפעם הוא טעה. אבל את מחיר היעדר ההרתעה שנוצר מתוך שנים ארוכות של מדיניות החלה, שילמנו בריבית קצוצה באסון הגדול ביותר בתולדות המדינה שנפל עלינו. והוא מסיים, מדיניות הנסיגה וההחלה שהוביל בשעתו אהוד ברק בגבול הצפון, הביאה עלינו התעצמות של החיזבאללה, הביאה את ההתעצמות הזאת לממדים של איום אסטרטגי. במקום רצועת הביטחון בתוך לבנון, שממנה נסוגנו בבעלה תחת לחץ הטרור, יש לנו היום רצועת ביטחון פנויה מתושבי גבול הצפון שנאלצו לברוח מבתיהם, ולא ברור מתי יוכלו לחזור. את מדיניות ההכלה וההתמגנות הובילו ממשלות שמאל וממסד ביטחוני מהונדס בתודעת שמאל, והצטרפו אליה אנשי ימין שימצו את מדיניות השמאל. הימין האידיאולוגי הזהיר לאורך כל הדרך נגד הסכמי אוסלו, נגד הנסיגה מלבנון, נגד ההתנתקות, נגד עסקת שליט, נגד קונספציית ההרתעה וצבבי הלחימה הבלתי נגמרים בעזה. זה יהיה אבסורד גמור אם תוצאת האסון תוליד קונספציית החלה ותהיה נפילת השלטון דווקא לידי בני גנץ, שהיה שותף מלא בקונספציית ההכלה, ומי שמסרב להוריד מהשולחן את האופציה המסוכנת של הקמת מדינה פלסטינית. הימין האידיאולוגי שצדק לאורך כל הדרך, ושמדבר היום על החזרת שליטה לידינו לטווח ארוך ועל עידוד הגירה פלסטינית מעזה, מתאים הרבה יותר להתוות את הדרך הנכונה מול האתגרים הביטחוניים שאימם יהיה עלינו להתמודד בשנים הבאות. כמה פשוט, כמה מקומם, כמה מתסכל, וכמה היום מבינים את זה אנשים. רוב החברה הישראלית נמצאת כבר שמה. אז מה עושים? אז משמיצים את המתנחלים, את הנציגים המשיחיים וכולי וכולי, כדי לגרום לאנשים לא ללכת אחרי הדרך, שהיום הם מבינים, הם רואים בעיניים כמה היא נכונה. עכשיו 7:21, הפסקת פרסומות, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
חזרנו, 7:28, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. יוזמה יפה ליום הזה, בעצם אנחנו בערב פורים קטן, נדבר על כך בהמשך, אז היום זה אולי תענית אסתר קטנה, ומודעה שבראשה משפט אחד, אין דבר יותר זועק מן הדממה. 134 חטופים משוועים לעזרה שלנו, כולנו מתחברים יחד לשעה של תענית דיבור. יוזמה יפה שמגיעה גם ממשפחות החטופים, גם הרבנים הראשיים לישראל, שורה של רבנים ורבניות גם, ראשי הרבנית ימימה מזרחי גם חתומה על זה, על רבנית רחל בזק, שעה של תענית דיבור, היום, בין השעה, מה זה בין השעות? בין 11:30 ל-12:30, שעה לשתוק, זה אתגר, נכון? יש כאלה שזה קשה להם יותר אפילו מלא לאכול, אבל זאת רק שעה אחת, ובכלל כל אחד ואחת יכולים להצטרף לפי היכולת. הנה המכתב שכותבים הרבנים, בשעה זו שאחינו ואחיותינו חטופים בשבי האויב, בשעה שהחיילים נלחמים במסירות נפש, כשליחים של הקדוש ברוך הוא להגן על כל יושבי הארץ הזו, לתענית דיבור יש מעלה רוחנית. בעת שעוסקים בתורה ובתפילה בתענית דיבור, יש בזה מעלה להינצל מכל מיני פורעניות המתחגשות ובאות לעולם, ושמירת הלשון מצילה את עם ישראל מכל רע. אגב, לשתוק, לא חייבים ממש לשתוק, אפשר להתפלל, אפשר ללמוד, הכוונה לא לדבר דיבורים שהם לא של קודש. הטוב ביותר לעשות, כותבים הרבנים, תענית דיבור מעלות השחר עד צאת הכוכבים. היום זה, טוב, זה כבר התחיל בסביבות 4:45 לפנות בוקר, וזה הסתיים בסביבות קצת לפני 6:00 בערב. אבל מי שמתקשה בכך, ניתן להשתתף גם בשעה אחת של שתיקה במהלך היום. בני תורה ותלמידי חכמים, אין להם להפסיק מלימודם, אלא לקרוא כל היום תהילים, אלא ילמדו תורה בתענית דיבור, ומי שאין עיסוקו בתורה כל היום, יקרא את כל התהילים פעמיים, שוב, זה להמלצה, לא חייבים, ואם עושים את זה בתענית דיבור, זה מעלה גדולה שמסייעת לביטול גזרות, והיא רצון שנזכה כולנו לראות בהצלת עם ישראל מידי אויבינו הקמים עלינו לחלותינו. חיילינו יחזרו לביתם באתרת ניצחון על ראשם, החטופים כולם יחזרו לביתם בריאים ושלמים, הפצועים כולם הקדוש ברוך הוא ישלח דברו וירפאם, רפואת הנפש ורפואת הגוף. עוד כמה מילים על העניין הזה, על המיזם היפה והמאתגר של תענית דיבור היום, בין 11:30 הבוקר ל-12:30, דברים שכותבת אשתי שתחיה בחלק היומי שלה, כבר אמרנו הכל על המצב. אולי הגיע הזמן לשתוק. אחת ממשפחות החטופים סיפרה לי על היוזמה היהודית העולמית הזו, תענית דיבור, היום. כולנו יודעים מהו צום שבו לא אוכלים. תענית דיבור היא צום אחר, לא במה שמכניסים לפה, אלא צום במה שמוציאים מהפה, במילים שלנו. אנחנו כל כך רוצים שהמצב ישתפר, והרעיון ביוזמה הוא לשפר קודם כל את עצמנו. יש לנו הרי בחירה חופשית, המעשים שלנו משפיעים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. זה לא רק משפט מתפילות הימים הנוראים, זו תפיסת עולם, אפשר לתקן. כוח הדיבור הוא אחד הכוחות המרכזיים באדם. לפעמים אנחנו משתמשים בו באופן לא ראוי לדיבורים שליליים, כועסים, מקטינים, מייאשים. מי שמרגיש שיש לו מה לתקן בתחום הזה ומי לא, מוזמן להצטרף. כמובן שאפשר לשתוק בשעה הזאת, אפשר לדבר דברי תורה, להתפלל, להגיד תהילים, אבל מה שמכונה דיבורי חול, וכמובן דיבורים שהם אסורים, הם מחוץ לתחום. אורנה, אמא של החטוף עומר נרוטורה, אמרה, בואו להיות איתנו בשתיקה. פשוט להיות, בלי נאומים, בלי סיסמאות, ביחד, כל אחד עם המחשבות והרגשות שלו, נכוון את עצמנו יחד בעוצמה גדולה, ומרב לשם גונן, אמא של רומי, הוסיפה, בואו נאפשר למחשבות שלנו להיות נקיות יותר, כדי לחזק אותם ולחזק אותנו. זאת היוזמה של לשתוק קצת ביחד. בואו עכשיו כמחווה לתענית הדיבור הזאת בין 11 וחצי ל-12 וחצי היום, אני אעשה תענית דיבור קצרה ברדיו, אתם יודעים שברדיו כל שנייה של שתיקה זה מפחיד, מה קרה איזה משהו, יש איזה דיווח, פריצה מחדר החדשות, אז לא, זה לא להיבהל, זאת תהיה שתיקה עכשיו של 5 שניות, ואחר כך נעבור לשיר יפה. הנה בואו נתחיל את תענית הדיבור הרדיופונית. זהו, ולמי שזה עשה חשק, אז היום בין 11 וחצי ל-12 וחצי, תעני דיבור.
דע שיכולים לצעוק בכל ממה דקה, צעקה כל כך גדולה ואיש לא תשמע. דע שיכולים לצעוק בכל ממה דקה, צעקה כל כך גדולה ואיש לא ישמע. דע שיכולים לצעוק בכל ממה דקה, צעקה כל כך גדולה ואיש לא ישמע. דע שיכולים לצעוק בכל ממה דקה, צעקה כל כך גדולה ואיש לא ישמע. נשמע
כאן נפתלי קמפה בגרסה שלו לשיר של מרדכי בן דוד 737, עכשיו הפסקת פרסומות ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
עכשיו 743, ולצערנו במהלך הפסקת הפרסומות התקבל דיווח על חשד לפיגוע באזור מעלה אדומים. יש לפי דיווח ראשוני, חופשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי לשישה פצועים בהם קשה. החשד לפיגוע הוא בכביש אחד סמוך למחלף מעלה אדומים, ושישה פצועים ובהם מחבל. טוב, אז כנראה זה אכן פיגוע ממש בדקות האחרונות. אנחנו כמובן נעדכן אם יהיה עוד מידע. בינתיים נתפלל ביחד עם הרב מרדכי אוירבך ויונתן ניצן, שומר ישראל. שומר ישראל, שמור שארית ישראל ועל יובד ישראל, אומרים שמע ישראל. וכאמור, בדקות האחרונות ממש דיווחים על פיגוע ירי בסמוך, בכביש אחד סמוך למעלה אדומים. 8 פצועים בפיגוע הזה, מהם דיווחים גם על פצועים קשה, ואין, האמת שמעבר לזה אין מידע נוסף. דיווח גם על פצועים במצב אנוש בפיגוע הזה בדקות האחרונות. טוב, אנחנו נמשיך ונתפלל. עכשיו 7:49, ויהיו רחמך מתגוללים על עם קודשך, כאיך סוף. סוף נועם שבת. אז כאמור, דיווחים מהדקות האחרונות על פיגוע ירי סמוך למחלף הזעים בכביש מעלה אדומים ירושלים. הבוקר באזור השעה 7:30 התקבלו דיווחים על ירי באזור המחלף. לפי דיווח של מד"א, כוחות הרפואה מעניקים טיפול לשישה פצועים, בהם פצועים קשה. המחבל נוטרל, אולי אפילו שני מחבלים, וזהו, אלה העדכונים. נקווה לטוב, לבשורות טובות. עד כאן התעוררות שלנו לשבוע זה. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר. נשתמע בטוב ביום ראשון בעוד כ-71 שעות, ועד אז בוקר טוב ושבת שלום. שבת שלום. Yeah.